ברשות בעל הבית היקר, רבי דודו הצדיק והיקר, שמכירים אותו כבר לא מעט זמן, ורואים עליו ושומעים עליו דברים טובים ושבחים גדולים, שמשמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, יטיב איתכם, רבי יהולבי היקר והצדיק, רבי דניאל היקר והצדיק, הלוחם הגדול, החסיד המסור, שמשמור אתכם, יברך אתכם, וכל הצדיקים בעזרת השם. ברוך השם, בשבת קודש האחרונה נכנסנו לחודש אדר, שחודש אדר הוא חודש מיוחד וחודש מרומם למעלה מכל החודשים כולם. אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו שכל התחלה שאדם רוצה להתחיל בחיים, כל עניין שאדם רוצה לעשות בחיים שלו, מתי הזמן הנכון ומתי הזמן המוכשר ביותר לעשות את הצעד הזה, להתחיל את העניין ההוא, לפתוח משהו מסוים, הזמן הטוב ביותר והזמן המיוחד ביותר זה חודש אדר. חודש אדר יש סייעתא דשמיא מיוחדת, יש כוח מיוחד, יש יכולת הצלחה אדירה שלא קיימת בשום חודש אחר מהחודשים. כל דבר שעושים יש הבטחה, יש אמרה, יש בטיחות גמורה לאדם שהוא יצליח בדבר הזה. למה? כי כמו שאמרנו, כל חודש וחודש הוא מתייחד לעניין מסוים. יש חודש שבו אנחנו מייחדים את הזיכרון שלנו לדברים הקשים שקרו לעם ישראל בדורות עברו. יש חודשים שבהם אנחנו מתייחדים עם התורה שניתנה לנו. הדבר שמייחד חודש אדר, הדבר שסביבו סובב כל חודש אדר, זה הידיעה והביטחון המוחלט שלנו שהקדוש ברוך הוא שומע לכל תפילה, וכל פעם שעם ישראל ימצא בצרה מסוימת הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותיהם, יגל אותם ויציל אותם מהצרה ומהמקום הקשה שבו הם נמצאים. כך כותב הרמב״ם, הנשר הגדול, גדול הפוסקים שקם לעם ישראל, כותב שהמטרה של כל חודש אדר וסיפור המגילה וכל הדברים שאנחנו עושים בחודש הזה, המטרה של כל הדברים האלה הם אחת, להודיע לנו את העובדה שיש לנו אלוקים בשמיים ששומע אותנו, שמאזין לתפילותינו, שכל צרה, כל עניין, כל קושי שיש לנו אפשר לשחק איתו, ועל ידי תפילה, על ידי פנייה לקדוש ברוך הוא, להעביר אותו לרחמים, לטוב, לעניין שמטיב ומרבה ומפרה את האדם. וככה אנחנו יודעים על אחד מגדולי התנאים, הלל הזקן, שאמר שהוא מובטח שהוא לעולם לא ישמע צעקה מתוך ביתו. הוא היה מספר ומעיד על עצמו שכל פעם שהוא היה נכנס לתוך העיר והוא היה שומע שמאחד מבתי העיר בוקע צעקה, הוא היה בטוח שהצעקה לא יוצאת מהבית שלו אלא מבית של אחד מיושבי העיר האחרים. מדוע זה באמת? אז אחד מגדולי המפרשים, אחד מגדולי האדמו"רים והצדיקים, התפארת שלום מרדומסק, מפרש ואומר שהלל הזקן בוודאי ידע שגם בבית שלו יכול לקרות דברים קשים, וגם המשפחה שלו יכול להיות שמישהו שם יהיה חולה, וגם מבין המשפחה שלו יכולים לקרות אסונות ודברים קשים. אבל כל כך היה בטוח בחינוך שהוא נתן לבני המשפחה שלו, בלימוד שהוא לימד בני המשפחה שלו, שלעולם, אפילו על צרה אמיתית שתגיע להם, הם לא יזקו ולא ישמיעו קול מדי קשה שמבטא הנחה, נעקה ואובדן וטרגדיה. הוא לחינך אותם ולימד אותם לדעת שכל דבר אפשר להתפלל עליו, אפשר להרכיב אותו בצורה שונה, ואפשר שהוא יתממש וירד על המציאות בצורה שונה מהצורה שבו בפעם הראשונית, בהתגלות הראשונית הוא היה נראה. זה הדבר שחודש אדר כל כך מסמל, ואנחנו יכולים לראות את חודש אדר ולחוות את החג המיוחד של חג הפורים רק מהמעטפת שלו, רק מהדברים החיצוניים לו, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, כל המצוות האלה, כל הדברים האלה שחובה לנו לקיים, הם דבר מאוד חשוב ודבר בעל ערך סמלי גדול, שאנחנו על ידי זה מחברים את עם ישראל, מתחברים לקדוש ברוך הוא, וגם כמובן בכל מצווה ומצווה יש אורות עליונים, יש דברים רוחניים גדולים מאוד שלהם אדם זוכה על ידי קיום המצווה. אבל עדיין אנחנו יודעים שכל מצווה, כל דבר שקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות אותו, יש שני רבדים, יש שני חלקים לו. יש את החלק המעשי, את הרובד שאותו אנחנו עושים בידיים, מקיימים בפה, כל מצווה ומצווה על פי האופן והדרך שאותה מקיימים בדרך כלל, ויש את הפן, את הרובד המחשבתי, שאנחנו אמורים להבין את הרעיון של החג, להבין את הרעיון של המצווה, להבין מה הדבר הזה אומר לנו, כיצד הדבר הזה משפיע לנו, כיצד הדבר הזה משפיע עלינו, וזה רפואת הנפש של האדם. אדם שמקיים את המצוות רק על פי המצוות שאמור לקיים בידיים, בפה, כל מצווה על פי איך שמקיימים אותה, הוא זוכה שהאיברים שלו מתקדשים, הגוף שלו מתקדש, אבל הנשמה שלו, ההרגשה שלו, החוויה שהוא חווה את הדברים, והצורה שאליה הוא יוצא למשך השנה, אלא החיים שאחרי המצווה, הם בדיוק באותו מצב כמו שהוא היה לפני קיום המצווה. מה גורם לאדם להשתנות במחשבה שלו, בשמחה שלו, ברגש שלו, בחוויה, איך הוא יחווה את כל חוויות החיים, אם הוא מבין מה החג אומר, ואם הוא מבין מה המצווה אומרת. כמו אנחנו יודעים שהרמב״ם כותב, שכמו שהקדוש ברוך הוא גזר, שאם אדם יכתבול במקווה, הוא יכול להיכנס אל המקווה עם תאומה מאוד קשה, עם דבר רע ששוכן על הנשמה שלו, וכשהוא יוצא הוא מיד ניתר, ככה אדם שלומד תורה, ככה אדם שיושב וצולל בתוך הבנה של משהו מסוים מחלקי התורה, המחשבה שלו וההרגשה שלו ותחושת הלב שלו מתארת ומתקדשת. ככה כל מצווה ומצווה, על ידי המעשים של המצווה, אנחנו יוצאים ידי חובה בגוף שלנו ומתארים את הגוף שלנו, מה מתאר את המחשבה, את השכל, את צורת החוויה שבה נחווה את הדברים, ההבנה שלנו את כל המצוות לעומק שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אז מה המהות, מה השורש, מה העומק של חג הפורים? את הסיפור, את המאורע ההיסטורי שהמגילה מספרת ושכולנו מכירים הרבה מאוד חלקים שנוספו מהמדרשים, זה מוכר לכולם וזה ידוע לכולם. אבל מה באמת החוכמה, אדם באמת רוצה לשנות את החיים שלו בעקבות המועדים, אדם שרוצה באמת לשנות את החיים שלו בעקבות המצוות שאותה הוא מקיים, מה הוא אמור לעשות? לקחת את ליבת הדברים, לקחת את השורש של הדברים, לקחת את הדבר שתמון בתוך הסיפור, את הדבר שמניע ומפעיל את כל הגורמים וכל החלקים בסיפור, ולראות איך בעצם, איך הם בעצם משתלבים עם החיים שלו, ואיך הוא נכנס לתוכם, ואיך הוא צולל לתוכם ודולה ולוקח גם אליו את הישועות שירו לאבותינו. אנחנו יודעים, אמרנו בשבוע האחרון כמה פעמים בשם הרמח"ל, שהוא כותב שכמו שאנחנו יודעים שיש דברים מסוימים שמשפיעים בעולם, הדבר שהכי משפיע בעולם זה הזמן. כשהקדוש ברוך הוא עשה, גרם שהתרחש מאורע מסוים, נס מסוים, אפילו טרגדיה או משהו קשה, בזמן, ביום מסוים, לעולמי עד זה חודר וזה צולל לדורי דורות, הזמן, המאורע הזה צולל וחודר פנימה, שבכל שנה ושנה ביום שבו יראה המאורע הזה פעם, המאורע הזה מתחדש וקורה בכל שנה וחדש. כמו שאם יש ערימה גדולה של דפים או משהו מסוים, אם נועצים משהו חד בתוך כל הדברים האלה, הניצה יורדת פנימה אל תוך כל הדפים ונעשה חור שווה בכל הדפים או בכל הדברים שנמצאים בערימה, כך כל נס שהקדוש ברוך הוא עשה, כך כל עניין שהקדוש ברוך הוא עשה נחרט לדורי דורות וחודר, וכל יום ויום, כל שנה ושנה ביום הזה ההתרחשות, הנס, היכולת, ההשפעה הרוחנית גודלת ומתחדשת ומתחדשת מחדש. אדם שקורא את המגילה, אדם שקורא את הסיפורים שחז"ל מספרים לנו והתורה את הסיפורים שהתורה מספרים לנו וחז"ל מספרים לנו בצורה רחוקה, בצורה של דבר היסטורי שקרה פעם, הוא נהנה מהסיפור ונשאר בחיים שלו. אדם שאומר יש פה סיפור, אבל יש דברים שהניעו את הסיפור, יש דברים שקרו בסיפור, יש דברים שהם אלו שהולידו את הסיפור הזה, איפה הדברים האלה נמצאים אצלי, איפה הדברים האלה קיימים בנפש ובמעשים שאני עושה, הוא זה שזוכה באמת לשינוי אמיתי בעקבות החגים, בעקבות המועדים, בעקבות המצוות שהוא מקיים של התורה. אז ננסה לרדת לליבת העניין, לב ליבו של חג הפורים, להבין מהו חג הפורים. חג הפורים, מה אנחנו חוגגים בו? את הניצחון הנצחי, את הניצחון הזמני של עם ישראל על העמלקים. אנחנו יודעים שעם ישראל במשך הדורות התמודד ומתמודד וכנראה יתמודד עד ביאת המשיח עם הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד קשיים. עם ישראל הוא כבשה אחת בין 70 זאבים, אומה אחת בין 70 אומות שכל רצונם ובסופו של דבר כל דבר שהם עושים זה להחליש את בני ישראל, להכניע את בני ישראל. אולי הם לא יודעים את זה ואנחנו לא יודעים את זה, אבל שריהם של האומות בשמיים מכוונים מטרה אחת, להכניע את בני ישראל, בין אם זה לפעמים על ידי מלחמות פיזיות, בין אם זה לפעמים על ידי כל מיני דעות שהם מפיצים בעולם וכל מיני הנהגות משונות ולא נכונות שמפיצים בעולם, מנסים להכניע את עם ישראל ולשבש את הזהות ואת התודעה ואת הידיעה של עם ישראל. עם כל האומות כולם עם ישראל נפגש בזמנים מסוימים, נלחם איתם מלחמות שונות בכל מיני דורות ובכל מיני עיתים, ואנחנו ממשיכים הלאה ומתקדמים הלאה. יש עם אחד שקדוש ברוך הוא הורה לנו, ידע אותנו, שכל הקיום של העם הזה, כל הרצון של העם הזה, כל מה שהעם הזה כל הזמן חושב ומתכנן ועושה ורוצה, זה להכניע את בני ישראל ולאבד את עם ישראל מפני האדמה. זה העם המלאקי. הקדוש ברוך הוא ציווה, זכור את אשר עשה לך המלאק, שבכל יום ויום כל יהודי בכל העולם כולו מצווה לזכור שיש אומה מסוימת, שיש כוח מסוים שנקרא המלאק, שכל המטרה שלו זה לגרום לעם ישראל את הדבר הקשה ביותר שיכול להיות. היו אומות שקמו להרוג את בני ישראל, המלאק גרוע מהם. היו אומות ששיבדו את עם ישראל, הרגו את ילדיהם של עם ישראל. עשו את הדברים הנוראים והקשים ביותר לעם ישראל, המלאק רע מהם, קשה מהם, והרבה יותר רוצה ברעת בני ישראל. לכן כמו שאם יש לאדם אויב, שכל הזמן הוא מתכנן רע לאדם, כל הזמן רוצה רע לאדם, אם האדם לא מודע לכך, ואם האדם לא מקדם את פני הרע, ואדם לא בונה לעצמו חומות הגנה, הוא בעצם מכשיל את עצמו וגורם לאויב, נותן במו ידיו לאויב שלו את היכולת לנצח אותו. כך יהודי שלא מחוקר ולא יורד לעומק מה זה הכוח הזה שנקרא המלאק, מי הוא המלאק שהוא כך רוצה לשבור ולגדע ולהכניע ולאבד בן אדם, שהאובדן, הצער, הדברים קשה, הבנה הפשוטה של המצווה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ציווה, זכור את אשר עשה לך המלאק. מה זה המלאק? אומה מסוימת שכמו שאמרנו, מחכה, עורבת לעם ישראל, ורוצה להרוג ולאבד ולהכניע בעם ישראל. אבל אנחנו יודעים שרבותינו חכמי החסידות ועוד הרבה צדיקים, אמרו שהמלאק זה דבר שונה לגמרי. זה לא אומה מסוימת שנלחמת בנו, אלא זה כוח נפשי שנמצא בנו, שגורם לנו הרבה מאוד נזקים והרבה מאוד אובדנים והרבה מאוד דברים קשים לחיים שלנו. הרבה מאוד פעמים אדם נתקל באויב מסוים, גם כאויב פנימי, כוח בנפש, שכל הזמן מנסה להנמיך אותו ולהשפיל אותו. ואדם, יש הרבה מאוד אנשים שמתמודדים עם זה, עם חוסר שמחה, עם חוסר מוטיבציה, עם חוסר אנרגיה. אדם הרבה מאוד פעמים נתקל בכוח הזה פנימה בתוך עצמו. אם הוא לומד ויודע איך להתמודד עם הכוח הזה ובכל אופן לפרוח ולגדול ולעשות דברים, אז הכוח הזה כבוש בידו. אם יבוא מישהו מבחוץ, מישהו חיצוני, וינסה לבייש אותו, ינסה לבזות אותו, הוא לא יתייחס לזה. הוא כבר למוד מלחמה עם הטבע הזה שיש בו, והוא יודע לגבור על הדבר הזה. אם אדם לא יודע לגבור פנימה מתוך תוכו על הכוח שיש לו, להתבייש, לברוח הצידה, לא לעמוד בחזית המערכה ולהתקדם, גם כאשר יבוא מישהו מבחוץ וינסה להשפיל אותו ולבייש אותו ולהוריד אותו מהמערכה, הוא יכנע לו מהר מאוד. הכל תלוי איך אדם מתנהל פנים עצמו. ככה יש כוח מסוים בנפש שלנו שמנסה להכניע אותנו, שנקרא המלאק, ולפעמים הוא גם מתגלה וגם יוצא ונראה אלינו ככוח מסוים, כאומה מסוימת. מה זה הכוח הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה העניין הזה? אז באמת, אם נתחכה ונלך אחרי כל המקומות שבהם המלאק כאומה, כאנושות, ניסה לפגוע בבני ישראל, ניסה להכניע את בני ישראל, נוכל להבין מהו הכוח המלאקי בנפש שלנו, מהו המידה הזאת, מהי התנועה הזאת שנקראת המלאק בנפש שלנו, שעליה הקדוש ברוך הוא מצווה ומזיר ומטריע ומרחיק אותנו מהמידה הזאת, ואומר שזה הדבר הקשה ביותר שיכול להיות לבן אדם. שאדם שנופל למחשבה של המלאק שנמצאת בכל אחד ואחד, שאדם שנופל לכוח התנגדות הזה לקדוש ברוך הוא, לכוח התנגדות הזה לאדם שנקרא המלאק, אחריתו רעה, ומי ישורנה, ומי יכול להבין את גודל הקשיים שהוא יהיה בהם כאשר הוא ייפול לתוך המלכודת המלאקית הזאת. אז מי הוא המלאק ומה? כל פעם שהוא בא ללחם בעם ישראל, אנחנו יכולים ללמוד על הפעם הזאת וללמוד על הנפש שלנו ועל מי שאנחנו באמת. אז אנחנו יודעים שמי הוא המלאק. המלאק, אם נלך אחורה אחורה בהיסטוריה העולמית, המלאק הוא הנכד של עשיו הרשע. כל מה שהמלאק, כל מי שהוא המלאק, הוא קיבל את האישיות שלו, הוא קיבל את התוכל הנפשי שלו מעשיו הרשע. מי היה עשיו הרשע? עשיו הרשע היה אדם שכנראה הסיפור שלו, הסיפור הכי עצוב והכי טרגי בכל הסיפור הכי עצוב והכי טרגי בכל ההיסטוריה העולמית, בכל מה שהיה אי פעם בעולם. עשיו הרשע היה בן של יצחק אבינו, אח של יעקב אבינו. היו לו את כל הקריטריונים, היו לו את כל היכולות, את כל מה שאדם צריך כדי להצליח וכדי להיות הממשיך של האבות הקדושים, כדי שיהיה מי שיצא ממנו, כל עם ישראל, כל העם הנבחר יצא ממנו. אבל דבר אחד הקשה על עשיו הרשע. מה הקשה לסב הרשע? שהוא ראה את עצמו שונה לגמרי מאבות שלו. הוא ראה את יצחק אבינו, הוא ראה את יעקב אחיו, שהדרך חיים שלהם קלה מאוד. הם נולדים מיד עם טבעים טובים, עם רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, עם משיכה טבעית לתורה, למצוות, לרוחניות, לכל הדברים האלה. והוא היה אדם שבנפש שלו היה אדם הרבה יותר מתמודד. דבר שאדם שחווה דברים קשים, אדם שנמשך גם לדברים רעים, וזה לא הסתדר לו בראש. הוא אמר, זה לא יכול להיות. מי זה צדיק? מי זה אדם קדוש? מי זה אדם טהור? אדם שבטבעיות נולד אל המידות הטובות ואל ההנהגות הטובות שבהם אדם נוהג. אדם שנולד עם טבעים רעים, אדם שנולד עם משיכות לדברים רעים, הוא לא זה שאמור להיות צדיק, הוא לא זה שאמור להיות קדוש. וההיסטוריה תוכיח איך אברהם אבינו היה בן לעובד עבודה זרה, ועדיין המשיכה הפנימית שלו, הרצון הפנימי שלו, זה מה שהוביל אותו להימשך לקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו גם נולד בן יעקב לאברהם אבינו, למרות שהיה לו אח רשע ישמעאל, נסחף ונמשך מעצמו אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי אלוקות, וזה לא היה לו שום משיכה לדבר רע ושום יצרה ושום דבר קשה. עשיו ראה את זה, אמר, אם אני לא אצליח להיות הצדיק הגדול ביותר, אם נכשלתי, מעדתי בכל מיני דברים, אני הולך אחורה, הולך אל הקצי השני, ועשיו נהיה הרשע הגדול ביותר שעובר את כל העבירות שבתורה. את אותו שורש, את אותו עניין, מי קיבל? עמלק. עמלק, מה התכונה שלו? מה האישיות שלו? מה הדבר שהוא תמיד אומר בכל שלב? אנחנו נראה ונוכיח את זה בכל המקומות שהתורה מציינת את האומה המלכית, בכל מקום שהתורה מציינת את האומה המלכית ובציירת לנו מי הם ומה המעשים שלהם. המלך זה אדם שאומר, אם אני לא יכול להשיג את הכל עד הסוף, אני בכלל לא נכנס למערכה. אם ברוחניות אני לא יהיה הצדיק הגדול ביותר, אני לא אשתדל ואני לא אנסה להיות משהו ממה שאני יכול להיות. אם בעסקים, בפרנסה, בכל תחום ותחום, אני לא יהיה גדול ביותר, אני לא יהיה מעל כולם, אני לא אשיג את הכל באופן המיידי, אני לא נכנס לזה ואני לא מתפשר ואני לא מתמודד עם זה. זה יכול להיראות במבט ראשוני תכונה נכונה ורצויה, שאדם רוצה להגיע הכי נכון, שאדם שואף הכי רחוק, ואדם מציב לעצמו יעד רחוק ועושה כל מה שאפשר כדי להגיע אליו, ואם לא, חבל על הזמן שמתבזבז וחבל על המאמצים שעושים. אבל לא, אנחנו יודעים שאם מתי המחשבה הזאת ומתי הדעה הזאת היא נכונה, אם באמת אנחנו כל אחד ואחד מציב לעצמו איזשהו יעד, אומר, היעד שלי בחיים להגיע למקום הזה, אם אני אגיע אליו טוב, אם אני לא אגיע אליו לא טוב, ובעצם אין לי שום דבר שמה לעשות. כל זה אם אדם בכוחות עצמו הולך אל הדברים, אם אדם חושב לעצמו שהוא זה שמציב לעצמו את היעדים. אבל אנחנו עם ישראל שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שמצווים על האמונה בקדוש ברוך הוא, מה אחד מיסודות הדעת, מה אחד מהדברים שמנחים אותנו יותר מכל ברוחניות שלנו? הידיעה שלא רק המטרה היא המקודשת, לא רק הסוף הוא המקודש, לא רק הדבר שלו אנחנו רוצים להגיע הוא המקודש והנכון והטוב, אלא גם הדרך אל המטרה. כל רגע ורגע, כל יום ויום, כל שעה ושעה שאנחנו עובדים להתקדם אל המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע, הוא דבר חשוב ודבר הכרחי ודבר נחוץ. הקדוש ברוך הוא יכל ברגע אחד להביא אותנו אל הצדקות הגדולה ביותר, אל ההצלחה הגדולה ביותר, אל העליונות הגדולה ביותר. אם הקדוש ברוך הוא בחר שכך וכך זמן ייקח להגיע אל היעד, אל המקום שלו אנחנו רוצים להגיע, זה לא סתם תקופת סבל שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, ולא תקופת ניסיון שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, אלא לכל רגע ורגע, לכל שעה ושעה, בכל משך הזמן הזה, בכל התקופה הזאת, יש עבודה ויש דברים שאותם אנחנו צריכים לעשות ואותם אנחנו צריכים להשיג. בעניין הזה המלך כופר בקדוש ברוך הוא ומכפיש ומנוגד את בני ישראל. אומר, אין עניין להתקדם לאט לאט, אין עניין להסתכל בדרך, אין עניין ליהנות מהדרך, אין עניין ללמוד תובנות בדרך. מקדשים מטרה מסוימת, אם אי אפשר להגיע אליה ברגע אחד, בבת אחת, להגיע עד סופה, אנחנו בכלל לא נכנסים למרוץ, לא מנסים, מתייאשים מההתחלה, לא עושים שום דבר. כמו שהיה עם עשיו הרשע, האב של עמלק, הוא יכל להגיע למדרגה של צדיק, הוא יכל לעבוד על עצמו, להיות בעל תשובה, להיות במקום טוב, וגם ללכת בדרך הטובה של אביו הצדיק. הוא אמר, אם אני מגלה בעצמי רצונות רעים, אם אני מגלה בעצמי צדיק דברים רעים, ואני לא הצדיק האולטימטיבי, הדמות של הצדיק שמופיעה בספרים, שמופיעה באגדות שמספרים, זה לא המסגור המדויק שאני מוצא לעצמי, זה שום דבר, ואני לא אכנס לזה בכלל, ואני לא אתחיל את זה. וזה דבר שהוא טעות, וזה דבר שהוא לא נכון, כי כל אחד הקדוש ברוך הוא בוחר לו מסלול חיים שונה, ואדם לא יכול לקחת את המסלול חיים של החבר שלו ולומר, ככה נהיה, זה מה שיש, שום דבר אחר לא יכול להיות. אדם מדמין לעצמו דמות של צדיק, דמות של אדם מצליח, דמות של משהו מסוים, אומר ככה נהיה ולא משהו אחר. ואדם מקדש את הדמות הזאת והולך אחריה ואומר, זה המתכון היחיד להצלחה. זה נכון, כמו שאמרנו, אם אדם אומר באמת, מישהו מסוים הלך בדרך מסוימת, פיתח שיטה מסוימת, המציא שיטה מסוימת והוא הצליח. אבל אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין ברוחניות, מאמין שהקדוש ברוך הוא דן ושופט ומתסרט את התסריט חיים של כל אחד ואחד, יודע שכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא יצר לו את מסלול ההצלחה, את הדרך הצלחה האישית לו, ויכולה להיות שונה לגמרי ומובדלת לגמרי מהמסלול והדרך אל ההצלחה של האדם השני. ועל פי זה יש כלל מאוד גדול שאחד מגדולי חכמי ישראל לפני 150 שנה, רב שמשון רפאל הירש, כותב בספר שלו. אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להגיד על דבר מסוים שהוא לא קיים, שהוא לא נכון, שאין לו שום אחיזה במציאות, איך אנחנו אומרים אותו? זה דבר שהוא שב, כמו שהתורה אומרת שאסור להישבע שבועת שב. אם אני נשבע על דבר שהוא לא קיים, זה נקרא שבועת שב. אם מישהו אומר דבר שהוא לא נכון, זה אמירת שב. אם יש אזעקה שהיא לא באמת אזעקה ולא מתריעה על משהו נכון, זה נקרא אזעקת שב. שב, דבר שהוא לא באמת קרה ולא באמת נכון. מהי המילה הדומה ביותר, המקבילה ביותר, בעברית, בלשון הקודש, למילה שו, שווה. כל דבר שהוא שווה, מה זה אומר בעצם? שהוא שו, שהוא לא נכון. אם מישהו מנסה לשחקות סיפור הצלחה של מישהו אחר, ואומר, אני אהיה בדיוק כמור, אני אהיה שווה לו, מה זה בעצם אומר? שו, זה לא דבר נכון, ולא דבר שיתקיים, ולא דבר שיגיע לשום דבר. דבר שהוא מדויק לגמרי, תואם לגמרי, למשהו של מישהו אחר, שהוא שווה למישהו אחר, זה אומר שהוא שב. למה הוא שב? למה הוא לא נכון באמת? כי אדם בראש שלו ניסה לתכנן, ניסה לחכות, ניסה לעשות משהו של מישהו אחר. דבר שהקדוש ברוך הוא מוביל, מהלך שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם, דבר שהקדוש ברוך הוא יוצר בעולם, הוא שונה לגמרי כל אדם ואדם משל מישהו אחר. כל אחד הקדוש ברוך הוא מוליך אותו אל הצלחה בתחום מסוים, כל אחד הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לשמחה בתחום מסוים, במסלול שלו, אם זה מסלול דומה, ומדויק למסלול שמישהו אחר, שווה למישהו אחר, זה שווה ואין לזה קיום אמיתי. השוני בין הצלחה להצלחה, השוני בין מסלול חיים אחד לשני, זה מה שמראה על כך שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים, מוביל את החיים, ולכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא יוצר את ההצלחה שלו ואת הדרך חיים שלו. זה התמצית, השורש של עשיו הרשע, של הירושה, של המחשבה, של הלימוד, שהוא לימד את נכדו המלאק, וכל פעם ופעם שעם ישראל נמצא בניסיון הזה, במקום הזה, הקדוש המלאק באים ונלחמים בעם ישראל, מלחמה פיזית, כאומה שבא להילחם, אבל גם מלחמה נפשית שנלחמים בתוכם. כשעם ישראל יצאו מארץ מצרים, עם ישראל באותו זמן היו בתקופת הבנייה הראשונית, והקריטית ביותר בחיים שימי פעם עברו מאז שנהיו לאומה. עם ישראל 210 שנים היו בארץ מצרים, בערבת הארץ, במקום התמם ביותר, במקום הרע ביותר, במקום המחפיר ביותר, והיו, והקדוש ברוך הוא ברחמו ורוב חסדיו הוציא אותם מארץ מצרים, מהשיקוצים שלהם, מעבודה זרה, מהתחתית של התחתית, מכל בחינה מנטלית, נפשית, רוחנית שבה הם היו, הוציא אותם אל המדבר ואמר, אני מייעד אתכם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני מייעד אתכם להיות המלכים של העולם, המובילים של העולם, אנשים ששולטים בכל העולם. בני ישראל אומרים מיד, כן, עד עכשיו היינו עבדים, השתחררנו מעבדות, אנחנו רוצים מיד, מיד, ללא כל המתנה, להגיע ולזכות בתורה, לזכות להיות בני חורים, לזכות לדבר שבעברו יצאנו מארץ מצרים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא. מה אתם אמורים לעשות? לספור 50 יום. תחכו 50 יום, תספרו 50 יום, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, עד יום ה-50, אז תזכו בתורה, אז תתקרבו אליי, אז תתקרבו ואז תתקדשו. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? לא יותר קל ביום אחד, בבת אחת, לקחת את בני ישראל אל מתן תורה ולתת להם את התורה? אז רבותינו הקדושים שלו, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את בני ישראל, שאין שום דבר שקורה בבת אחת, אין כל, שום דבר שקורה ברגע אחד. בני ישראל יצאו מארץ מצרים מיד, שרו שירת הים, ראו מראות אלוקים, חוו את החוויות הרוחניות המרוממות ביותר. הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם, אין דבר בעולם שמגיעים אל היעד בבת אחת. אין דבר שמשיגים אותו בבת אחת. כל דבר הוא תהליכים, כל דבר לוקח זמן עד שמגיעים אליו, יעברו 50 יום ואז תגיעו למתן תורה. אבל גם באמת עם ישראל לא ספר 50 יום, אלא רק 49 יום. הקדוש התורה אומרת שלספור 50 יום, אבל כמה בפועל בני ישראל ספרו, וגם אנחנו עוד כמה חודשיים וחצי שנתחיל לספור ספירת העומר, היום יום ראשון לעומר, שני, היום יום ראשון לעומר, שני לעומר, כמה ימים נספור? 49 יום. התורה אומרת לספור 50 יום, עד ממחרת השבת השביעי, בפועל סופרים 49 יום. למה? אז רשי כותב, רשי גדול המפרשים כותב, מה הסיבה שסופרים 49 יום ולא 50 יום? עד ולא עד בכלל. מה הכוונה? כל פעם שכתוב עד משהו מסוים, זה עד ולא כולל הדבר הזה. אחד לפני כן. התורה אומרת לספור עד 50 יום, לא סופרים 50 יום, אלא 49 יום. למה זה באמת? למה הכלל הזה הוא כלל כל כך גדול שמלווה את היהדות, מלווה את הקרבה לקדוש ברוך הוא, מלווה כל פעם שמנסים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מנסים להגיע עד הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו לא מנסים להגיע עד איזה יעד שאנחנו מקדשים. אנחנו לא מנסים להגיע לאיזושהי מטרה מקודשת, שאם לדבר הזה לא הצלחנו להגיע, לא הצלחנו להגיע לשום דבר. אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן לאט לאט הולכים, ומה שנצליח להגיע בכל יום ויום, זה הדבר שאותו נשיג, וזה הדבר שבו נשמח. לכן גם מה הפסוק אומר? שוב הישראל עד השם אלוקיך. לא כתוב אל השם אלוקיך, אלא עד השם אלוקיך. תגיע עד איפה שתוכל, בתוך הגבול שלו, בתוך המקום שלו, בתוך הטריטוריה שלו, הכל בסדר וזה מקובל ורצוי. מה זה ספירת העומר שאנחנו סופרים לקראת ההגעה אל מתן תורה? אנחנו סופרים כל יום מחג הפסח, שאז אנחנו כבר יכולים לקבל את התורה, ועד חג השבועות שבו אנחנו בעצם מקבלים את התורה, סופרים כל יום ויום כמה ימים נשאר אל מתן תורה. אבל בפועל כשאנחנו עושים את הספירה הזאת, אנחנו לא אומרים היום נשאר עוד 48 ימים, עוד 47 ימים, עוד 46 ימים, אלא הולכים על פי הימים שעברו עלינו, על פי הימים שיצאו היום אחד לעומר, היום שני לעומר, היום שלישי לעומר, על פי הימים שכבר עברו. כל המפרשים מקשים, אם אנחנו רוצים לקבל את התורה, הולכים לקראת מתן תורה, אנחנו אומרים לספור את כמה ימים נשאר עד להגיע למתן תורה, לא כמה ימים כבר עברו עלינו. אבל לא, זה בדיוק הטעות, וזה בדיוק העניין שצריכים להבין כשצועדים לקבל תורה, שהולכים לקבל תורה, וכשאדם נמצא בדרך אל כל יעד ואל כל דבר חשוב בחיים שלו. לא סופרים עוד כמה זמן נשאר, כי היעד הוא מקודש, כי הדבר שאותו אנחנו רוצים להשיג הוא המקודש, אלא סופרים כמה כבר הספקנו, כמה כבר עשינו, כי כל יום ויום, כל רגע ורגע בתהליך, כל רגע ורגע בדרך, הוא דבר חשוב ודבר נכון, ודבר שאותו אנחנו צריכים, דבר שאותו אנחנו צריכים להשיג, ולא רק היעד ולא הדבר המקודש. אם הקדוש ברוך הוא בחר להעביר אותנו דרך מסוימת, בדרך להשגה של משהו מסוים, לכל רגע ורגע, לכל שמיעה ושמיעה שאנחנו שומעים, לכל ראייה וראייה שאנחנו שומעים, יש תפקיד גורלי, ויש דבר שמשחק משחק גדול מאוד במשחק החיים שלנו, ואנחנו אמורים לשמוע אותו ואמורים להפנים אותו. הבן איש חי, גדול הדורות שקמו לעם ישראל, כותב בספר שלו, בן יהודה, שבאמת אנחנו, כשהגמרא רוצה לבטות, כשהגמרא רוצה לספר לנו על אנשים שהולכים בדרך, יש שני לשונות שבהם החזל מגדירים את זה. לפעמים החזל אומרים שיש הולכי דרכים, ולפעמים החזל אומרים שיש עוברי דרכים. מה זה הולכי דרכים ומה זה עוברי דרכים? הולכי דרכים זה אנשים שהולכים בדרך, ועצם ההליכה שלהם, עצם החוויה שלהם, עצם המטרה שלהם זה הדרך עצמה. הם לומדים ורוצים לסיים מסכת, לא המטרה שלהם זה לסיים מיד את המסכת ולהגיע לסיום. הם יודעים שכל מילה ומילה, כל שורה ושורה, יש בה דבר מסוים שהם צריכים ללמוד, יש בה דבר מסוים שהם צריכים להפנים. אדם רוצה להגיע להישג מסוים בעסקים שלו, במשפחה שלו, בכל תחום שהוא, הוא לא מקדש רק את ההישג, לא מקדש רק את הדבר שאותו הוא רוצה להשיג, וכל מה שהוא עובר עליו, וכל מה שהוא חווה, וכל מה שהוא שומע עד ההשגה שבדבר, זה דבר שלא שווה כלום בעבורו, וזה דבר שלא שווה שום דבר. לאט לאט מתקדמים ויודעים שכל כישלון יש לימוד מסוים. יש דבר מסוים שאנחנו אומרים להפנים אלא מהכישלון, שהוא זה שירכיב לנו את ההצלחה, והוא זה שייתן לנו את הכלים כיצד להתמודד עם ההצלחה כאשר היא תגיע. לכל דבר ודבר בדרך יש תפקיד ויש משחק שאותו אנחנו צריכים לעשות וליישם. באותו רגע שעם ישראל נמצאים באותם 50 יום בדרך מפסח לשבועות, מהיציאה מארץ מצרים עד ההגעה אל הר סיני, באותו זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את בני ישראל את אותו לימוד קריטי, שלכל דבר ודבר בדרך, לכל יום ויום בדרך, לכל תחנה תחנה בדרך יש תפקיד ויש עניין שצריכים לעשות. באותו זמן, בפעם הראשונה, המלאק באים להילחם בעם ישראל. למה? כי מה זה הכוח של המלאק? הכוח שאומר לאדם, אין למה לחכות. אם אתה לא מגיע עד הסוף, אם אתה לא כובש את היד לגמרי, אם אתה צריך להמתין ולחכות ולהתעזר בסבלנות, אין שום עניין ואין שום עניין להמתין ושום עניין לנסות. לכן מה התורה אומרת? שמה הדבר שהמלאק ניסה לעשות? אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה בדרך? הוא קירר אותך מאורך הדרך שיש. אמר, יש עוד הרבה דרך עד שמגיעים אל ההצלחה, יש עוד הרבה דרך עד שמגיעים ליד, חבל על הדרך, חבל על המאמץ. אם לא תצליח להגיע מיד, אם הכל להגיע לידך מיד, אין שום דבר לנסות ושום דבר שאפשר להסיק. וככה זה גם בכל התחנות ובכל המקומות שהמלאק בא ונלחם בעם ישראל. מה המקום האחרון לפני חג פורים שהתנך מספר שהמלאק באו להילחם בעם ישראל? אצל דוד המלך. דוד המלך, שמואל הנביא משך אותו להיות למלך. דוד המלך ציפה שמיד הוא ימלוך, אבל הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא אלי דוד המלך, המלך הנצחי, המלך האמיתי של עם ישראל, לפני שהוא אלי דוד המלך למדרגת מלוכה, הוא עבר הרבה מאוד קשיים. הוא היה צריך להיות משמש בבית שאול המלך, אחרי זה אדם נרדף ששאול המלך הורג אותו, ואדם שמלכים אחרים הורגים אותו והורגים את משפחתו, הרבה מאוד תלאות ודברים קשים עבור על דוד המלך. רגע לפני שדוד המלך מגיע למלוך, רגע לפני ששאול המלך נהרג ודוד המלך הוא מושב על כיסא המלך ומולך על כל עם ישראל, המלאק מגיע, נלחם במשפחתו של דוד, לוקח, שווה את הנשים, את הילדים, את כל מי ששייך למשפחתו של דוד המלך. למה זה הזכור האחרון שמוזכר על המלאק בתנך לפני הנס הזה של פורים, שתכף נגיע ונבהר גם אותו איך הוא קשור ליסוד הזה? כי זה מה שהכוח המלאקי שנלחם בנפש של האדם, וזה הכוח המלאקי שנלחם כעמים סביבנו בנו. מה אם אנחנו רואים שהדרך מדי ארוכה אל ההצלחה, הדרך מדי ארוכה אל ההגשמה, הדרך מדי ארוכה אל קיום ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, מיד מתייאשים, לא סובלים את הדרך, לא מאמינים ויודעים שגם הדרך היא מטרה מקודשת בפני עצמה, וכל רגע ורגע, וכל עיכוב ועיכוב, וכל המתנה והמתנה, יש לה מסר ויש לה תכלית מעט הקדוש ברוך הוא, שאותה אנחנו צריכים להפנים, ואותה אנחנו צריכים לקבל פנימה את תוך עצמנו. וזה גם הדבר העיקרי שאנחנו רואים שמלווה את כל מגילת אסתר. כל מגילת אסתר שמסופר בה, כל מה שעבר על אבותינו באותה תקופה, שנגזרה עליהם כליה, שנגזרה עליהם מיטה, שהקדוש ברוך הוא גזר על, שהמן הרשע גזר עליהם שיעבדו וימותו וילקחו מן העולם, יש שני גיבורים מרכזיים, יש שני דמויות מרכזיות שהן הדמויות שמובילות את כל המגילה, והן בעצם נלחמות אחת מול השנייה על הגורל של בני ישראל. המן הרשע נלחם להרוג, להשמיד ולאבד את עם ישראל. אסתר המלכה שהיא כנגדו היא שליחה של כל עם ישראל, שליחה של כולם, לשמור על עם ישראל ולהבטיח את עתיד הקיום של עם ישראל. מה המידות, מה הטבע הנפשי שאנחנו מוצאים אצל כל אחד מהם? אצל המן שני דברים עיקריים מנחים את כל ההחלטות, את כל הדיבורים, את כל מה שהמן עושה לאורך כל המגילה. לא להמתין לשום דבר שיקרה, ואם אני לא מגיע עד הסוף, אם אני לא מצליח לגמרי, אם יש דבר אחד שמעכב אותי מההצלחה, לא לעשות בכלל שום דבר. מה המקום הראשון שבו המן הרשע מופיע במגילה? כאשר אחשוורוש, המלך העריץ הגדול, אשתו ושתי, מסרבת לו להצעה ולבקשה מטורפת שהוא מבקש ממנה, מיד, לא לדון אותה לכף זכות, לא להבין אותה, מיד המן אומר להרוג אותה, להוציא אותה אל ההורג, לעשות הצעד הכי קטלני והכי מרחיק לכת, להרוג את מי שהביאה לאחשוורוש את המלוכה, כי אחשוורוש בעצמו, כמו שאנחנו יודעים, לא היה בן מלכים, קיבל את המלוכה דרך ושתי, להרוג אותה ולגדוע אותה ולסכן את כל המלכות של אחשוורוש. עובר עוד זמן, המן המן הרשע שונא את עם ישראל, רוצה להרוג את כל עם ישראל ביום אחד, לא בחודש, לא בשנה, לא בשש שנים או כמה שנים כמו שרשעים אחרים ניסו לעשות, ביום אחד לתמצת, לרכז את הכל לכמה שפחות זמן, לא להמתין ולא להתעכב לשום דבר, לא להמתין ולא להתעכב לשום דבר שאפשר. חשברוש, המלך הגדול על כל העולם, מכניע בפני המן הרשע את כל השרים שלו, את כל האנשים שלו, את כל מי שקיים בעולם, שכולם יהיו מוכרחים להשתחוות לאמן, לכרוע לאמן, לכבד אותו. אמן אמור להיות אדם השמח והמאושר ביותר שקיים בעולם. לא, אבל המן הרשע לא מוכן להיות שמח ולא שלב. אם אדם אחד, מרדכי יהודי, לא קורא הברך ולא משתחווה לפניו, המן הרשע לא שמח. אם כולם לא משתחווים אליי, אם אני לא משיג לגמרי את המטרה שלי, אם אני לא משיג לגמרי את היעד, זה לא שווה בעבורי שום דבר. אותו דבר, היסוד השני והעניין השני שאמרנו, שהוא הכוח העיקרי של המלכים, שהוא הדבר העיקרי שבהם המלך משפיע על הנפש שלנו ולוקח את הנפש שלנו אל המקומות הלא טובים. הזריזות והחפיסות לעשות כל דבר מיד, ולא להבין שיש דברים שמונעים בתהליכים, ויש דברים שלוקחים זמן עד שמגיעים אל ההצלחה, וליד שלב אנחנו רוצים להגיע. המן הרשע רוצה להרוג את מרדכי היהודי, לא מחכה יום, יומיים, שלוש, באמצע הלילה רץ אל אחשוורוש, הולך אל אחשוורוש, אומר לו מיד, מקים אותו במיטתו, צריך להרוג, ורוצה להגיד לאחשוורוש שצריך להרוג את מרדכי היהודי. לא מוכן לחכות בשום דבר, שום המתנה הוא לא מוכן לקבל. אסתר המלכה שנלחמת בו, שהיא הכוח העיקרי שמוכן לנצח את המן הרשע, ועל ידי הכוח שנלחמת באמן הרשע מצילה את כל עם ישראל, זה בדיוק ההפך מכך. כל דבר ודבר היא לוקחת בפרופורציות, לוקחת, מחשבת, מבינה את גודל הדבר, מבינה מה הדבר הזה אומר. כשהיא אישה צעירה נלקחת אל ביתו של אחשוורוש, ושנים על גבי שנים מונחת שמה, לא יודעת לשם מה היא נלקחה למקום הזה, לא יודעת לשם מה היא נלקחה ממצב שבו היא בת ישראל קדושה, אשתו של מרדכי יהודי, להיות עם אותו גוי ערל, עריץ ורשע ואכזר, יושבת, ממתינה, יודעת, יש כאן תהליך מסוים, יש כאן משהו מסוים שהקדוש ברוך הוא רוקם, מחכה לראות את ישועת השם. לאחר מכן, כשהמן הרשע גוזר את הגזירה הקשה על כל עם ישראל, מרדכי יהודי בא בשק ואפר אל מחוץ לארמונו של אחשוורוש, בוכה, מצטער, לוקח את הדבר בצורה הקשה ביותר. אסתר המלכה ממתנת אותו, אומרת לו, תבין את הדברים, תחשוב, אולי יש דברים שצריך לעשות בצורה מתונה ונכונה יותר. לאחר מכן גם כן, כשאסתר המלכה צריכה לדבר אל אחשוורוש להציל את עם ישראל, דוחה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומרת, אולי משהו מסוים יקרה, לא סתם דברים קורים, מסוימים. הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה לעשות משהו מסוים. בא אל אחשוורוש, אומרת לו, מחר תבוא אליי לסעודה. למחרת הוא בא אל הסעודה, אומרת לו, מחר תבוא עוד פעם. ורק אז מדברת אל ליבו של אחשוורוש, ואומרת לו להציל את כל בני ישראל. מה הדבר שגורם לאדם לגאל גאולה שלמה? להיות מאנשים שיוצאים מכוחו של המלאק. להיות אנשים שהם אנשים חופשיים לגמרי. אנשים שהקדוש ברוך הוא מקבל את כל תפילותיהם. אדם שמפנים את היסוד הזה, מקבל את היסוד הזה, ומבין את היסוד הזה. הוא לא נכנע לכוח המלאקי שנמצא בתוך כל אחד ואחד. שאומר לאדם, מה שאתה לא מצליח ברגע אחד, תתייאש ממנו. מה שאתה לא מצליח ברגע אחד, תלך אחורה. אין שום טעם להשתדל, אין שום טעם לעשות, אין שום טעם בכלל לנסות ולהגיע את היעד. דבר שאתה לא תגיע בו עד הסוף, דבר שלא תשלים אותו, דבר שלא תגיע אל כולו ותקיף אותו לגמרי, אין שום עניין בכלל להתחיל אותו. הכוח הזה, הקול הזה שנשמע בתוכנו, הרצון הזה שמפעים בקרבנו, זה הכוח של המלאק, וזה שליטה של המלאק ששולט אל העולם. הזה. כשאנחנו לא שומעים את הדבר הזה, כשאנחנו לא הולכים שבי בעקבות זה, אלא יודעים להמתין ולחכות ולדעת שבכל משהו מסוים שהקדוש ברוך הוא רוצה שמוליך אותנו ואנחנו יכולים על ידו להגיע לדברים טובים, ויודעים שגם לא, אם לא הגענו אל הסוף, גם לא עיקפנו את הכל, גם לא השגנו לגמרי את המטרה שרצינו, הקדוש ברוך הוא שלא, שמעבר אליו, שרחוק ממנו שאפנו, אחיזה יוצא מהשליטה של המלאק, והוא אדם שלגמרי חופשי, ואדם שזוכה. מה הדבר שמזכה את האדם? שהקדוש ברוך הוא ישמע, שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלו, שאדם מגיע לקדוש ברוך הוא, שאדם מגיע בתפילה אל הקדוש ברוך הוא, כאשר אין בו שום טענות בלב על הקדוש ברוך הוא. אם אדם טוען בלב טענות על הקדוש ברוך הוא, למה אחרים נושו ואני לא נושעתי, למה לי קשה ולאחרים קל, למה אני חווה מציאות חיים מורכבת ולאחרים טוב ולאחרים הכל מושלם, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא קשה מאוד שישמע לתפילות שלו. מה התנאי הכרחי לבוא לתפילה בפני הקדוש ברוך הוא? שאדם בביטחון מוחלט, בידיעה מוחלטת, שהכל לטובתו, ולא שום כעס ושום טרוניה לקדוש ברוך הוא. אחד מהמקומות שדוד המלך מורה לנו ומלמד אותנו מה הדרך להתפלל לקדוש ברוך הוא. דוד המלך הוא הסמל של התפילה בעם ישראל, כיצד פונים לקדוש ברוך הוא. בכמה וכמה מקומות הוא מתאר לנו ואומר לנו מה הדרך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. מקום אחד אומר, תפילה לעני כי עטוף ולפני השם ישפוך שיחו שלו. אדם שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא כי אני מנמיך את רוחו, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלו. ככה כל המפרשים בזוהר, בגמרא, בכל מקומות מפרשים את הפסוק הזה. אבל באמת זה נוגד לגמרי את המשמעות הפשוטה של הפסוק. מה זה אומר בעצם? תפילה לעני, לא נאמר תפילה כעני, אלא תפילה לעני, תפילה לעני כי עטוף, לא תפילה כעני שאני כמו עדיין, אלא אני מתפלל לעני והוא עוטף את התפילה שלי. התולדות יעקב יוסף, גדול תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, מסביר ואומר,